היה מכירה כזאת
דיברנו על סיימנו פרק א' בפעם קודם, נכון? פרק א' פרק קצר, ויכול להיות שנגיע גם לפרק ג' שהוא פרק חשוב מאוד. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. הפתאומית באה באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרב ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה סגולי, של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי התעלומה. וישנה תשובה הדרגית. לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש שהוא צריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו. רצונו הלך מחשבותיו, וממהלכו זה הולך וחובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה הרמה של זיכוך ותיקון. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי, השורה בעולמות כולם, אור חיי העולמים, נשמת כל האצילית מצטיירת לפנינו בהודו ובקדושתה. כמה שהלב יכול לספוג, הלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר שבנו, הלא הוא בא מהתמתנו על הכל, ואיך אפשר להיות קבוע מן הכל פירום, משונה, מופרד, כאבק, דק, שכלא נחשב. ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה התשובה בחיי הפרט ובחיי הכלל. למעשה הוא אומר שהוא מדבר פה על שתי תשובות, אבל נדבר על שלוש בפסקה הזאת, ששוב כמו בפסקה הקודמת, הפסקה כולה מתנווטת אל הקטע האחרון, ראים זה גם בפרק א', וגם כאן התשובה העליונה זה די מקביל למה שהוא דיבר שם על התשובה השכלית, אבל אנחנו נראה את זה בהקשר של הפרק הזה. שתי התשובות הראשונות שהוא מדבר מוכרות לנו. בשיח החברתי הפוליטי המאוד לא מדויק מבחינה רוחנית שלנו, אז בעל תשובה הוא למעשה אדם שבדרך כלל כמעט תמיד עבר את התהליך הראשון. ולכן בעלי תשובה אצלנו זה אנשים שפעם היו חילוניים והיו דתיים, אני לא יודע איך להגדיר את זה בשיח הזול החברתי שלנו, כן. אנחנו בכלל לא מכירים את המושג בעלי תשובה של מישהו שנולד כחלק מהציבור שומרי המצוות, אבל הוא מטיב את מעשיו ומשפר אותם בצורה הדרגתית. הוא לא מוגדר אצלנו כבעל תשובה. בעל תשובה זה אצלנו יותר איזשהו סמל חברתי לסוג טיפוס מסוים, וזה כמובן מקפח מאוד את המושג הרוחני האמיתי של בעל תשובה. אבל מצד שני זה נותן לנו באמת את שני סוגי התשובה שהוא מדבר עליהם בתחילת הפרק, עד הקטע האחרון ולא עד בכלל. יש באמת תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. אצל החסידים, אני לא יודע איזה אדמו"ר אמר את המשל הזה, אבל משל ידוע, מורנו הרב עמיטל היה משתמש בו לעתים בכל מיני מצבים. יש דרך של חתול ודרך של תרנגול. ככה זה מקובל. שם בדרך כלל אומרים את זה בסדר הפוך ממה שכאן. כדי להדגיש דווקא את החלק השני, כאן החלק השני הוא דווקא החלק הראשון, כלומר הדגשות אצלם הפוכות. במשנה המקרים זה תפוס לשון אחרון, אבל ההדגשים כאמור שונים. מדברים על חתול והתרנגול, אז חתול שהיה מפולש באפר, אז איך הוא מלקק את עצמו? מלקק, 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 כל שערה, כל שערה, יכול לקחת לו הרבה שעות, מתלקק, 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 לחתול מאוד חשוב הניקיון, ומתלקק, מתלקק, עד שגומר לנקות את עצמו, כל שערה הוא שערה. תרנגול שהתפלש באפר, אז נותן דחיפה אחת חזקה מאוד עם כנפיים, מתרומם, וכל האפר נושר בבת אחת. פחות או יותר שני הסוגים שיש כאן, רק כאמור בסדר הפוך ממנו. כאמרתי את המשל הזה, לא כל כך חשוב לי שאנחנו יודע מה על שיטות הניקיון של חתול ותרנגול. כמו שחשוב לי שנראה באמת את ההבדל בין האמרה החסידית הזאת לבין מה שהרב קוק אומר כאן, ולמעשה זה מאוד דומה, אבל הפוך. וההיפוך בסדר משנה המון. בחסידות באמת הייתה הדגשה מאוד גדולה על תשובה שבאה למה שהוא קורא כאן מסגולה פנימית או מהשפעה נשמתית גדולה. בעיקר אם זה איזושהי השפעה שעברה פרי מילואים, אבל החסידות עבדה הרבה מאוד על השפעות נשמתיות שעוברות מהאדמו"ר אל החסידים. אני מדבר על זה בצורה הרצינית ביותר שאפשר. כך בעצם זה היה התפקיד של האדמו"רות, מה היו אנשים שעבדו על עצמם רצינית מאוד כל החיים, שקיבלו חינוך לזה והקיעו באמת לדרגות קדושה אל האדמו"רים, או מה שנקרא בלשון אחרת בחב"ד המשפיעים, אם שמעתם פעם את המושג הזה, והם מסוגלים לתת ולהציל מהנשמה שלהם אל החסידים ואלו האחרים, מי שקורא קצת רבי נחמן, קיים הרבה הספרים שלו, הדבר הזה. וזה מה שמקביל לדבריהם לתרנגול. זו תשובה מאוד מפעימה. והיתרון הגדול שבה, שהיא יכולה להריץ את האדם מרחק גדול מאוד באיזשהו יום, כן, פתאום יש לך איזה מין עלייה רוחנית גדולה. הגמרא מדברת על אלעזר בן דורדיא, אני חושב שכולם מכירים את הסיפור, יש מישהו שלא לא מכיר את הסיפור. הגמרא בעבודה זרה בדף י"ז מדברת על כך שביקש תשובה בכל מיני מקומות ולא קיבל מענה מאף אחד, ובסופו של דבר אמר, הועיל בכך אין הדבר תלוי אלא בי, והניח את ראשו בין ברכיו, גאה בבחייה עד שיצאתה נשמתו, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה וכמה שנים, עם כמובן הדגש על מי שקונה עולמו בשעה אחת. כלומר, אלעזר בן דורדיא זה היה איזה מין תשובה שבאה לידי ביטוי ברגע שוב בספרות החסידית, גם בסיפורים אמיתיים, יש בה לא מעט סיפורים אמיתיים, וגם בכל מיני סיפורי מיתוסים שהם שלושת רבעי אגדה ורבע אמת, או כולם אגדה, אנחנו יודעים את זה, אבל שומעים סיפורים כאלה רבים מאוד, אנשים שברגע אחד פתאום קרה איזה משהו, אני יודע, אני מספר סיפור חסידי. הייתי צעיר, ממש עד גיל שבע, זכיתי שסבא שלי, עליו השלום, היה מושבתי על ברכיו ומספר סיפור חסידי, הוא היה חסיד כזה, חסיד סטינקה, לא משנה, אבל ידע הרבה סיפורים חסידיים, והיה מספר לי, ויש דברים שנקלטו לי בראש, למרות ש... כשהייתי בן שבע הוא כבר חלה והוא המוחי קשה ויותר לא יכול להספר ונפטר כמה או חמש שנים, אבל יש לי זיכרונות. והסיפור הבא מספר על אדם יהודי טוב, יהודי טוב, עיר השמיים כמו יהודי בחוץ לארץ, חלק מהעניינים, לא היה חילוני לא יודע, קרה מקרה, והצליח מאוד במשחק שלו, ובאה אל איזה אלמנה של איזה דוקס אחד, דוקסית, כן, כלומר, הייתה אישה מאוד מאוד עשירה, והתחיל לעשות את העסקים, והוא מאוד מצא חן בעיניה, והיא אהבה את היושר שלו, ולאט לאט נכנס ככה יותר ויותר, והתחיל במקום לעשות את העסקים, לנהל את העסקים, והיא מאוד שמחה לה, וקיצור, הבנתם לאן העסק הזה יידרדר. העסק הזה יידרדר לכך שהיה מוכן, שהסכים לעזוב את אשתו ואת המשפחה ולשאת אותה לאישה, כמובן בלי להודיע לאשתו, ותמורת שרק היה צריך לשלם מחיר אחד קטן, ומה הוא? להמיר את אותו, להתנצר. בגלל שאי אפשר היה שם בפולין, לא יכול היה להגיע להיות דוקס, הוא לא מתנצר, וכמובן הפך להיות בעל כל הנחלה, התנצר ועשה את זה, והפך להיות כל, והפך להיות בעל נחלה, ועזב את אשתו, ויצור, יכול לקרות. כל אחד, חמדת ממון, חמדת אישה, אין, אף אחד מאיתנו לא נקי מהדברים האלה, זה כל אחד צריך לדעת שעלול לקרות לו, כזה דבר. קיצור, מקבל את כל האחוזה תחת שלטונו ברחבי העבודה, ופתאום הוא שומע צעקות וגדיחות ומגיע קום, ומתברר שיש שם איזה מרתף ענק, שבו כל מיני יהודים שהיו המושגים וזה, וככו אחוזות, אתם יודעים, לא שלמו את החובות שלהם, אז תוקעים אותם בתוך הבור הזה לכל ימי חייהם. כן, שם הם נמקים בבור הזה לכל ימי חייהם, לא יכול היה לסבול את זה מבחינה עקרונית, את הדברים, מכיוון שהוא היה בעל הבית, נתן הוראה להוציא את כולם מתוך המרתף, לשחרר את כולם, אפילו לא הודיע לאשתו הדוכסית, שחרר את כולם בו ביום ושלח את כולם לבתיהם. יש איזשהו פדיון שבויים גדול בלי לשלם אגורה אחת. ורגע אחרי שעשה את זה, מה, עשיתי כזאת מצווה ואני אשאר נוצרי, ואחד שברח מאשתו, זה יכול להיות. ברח מהאחוזה, חזר ליהדות, לקח את אשתו, עבר לארץ אחרת, נהיה יהודי ערב ישלם ברגע אחד, כלומר, זה מין מציאות שמצווה גוררת מצווה. למה סיפרתי? זה דוגמה של הערה של רגע אחד, אל אדם שלחו לו משמיים מצווה, אחרי שלחו לו משמיים מצווה, אז הוא אמר, אז מה, נשארים כל העבירות שלי? הלך בעקבות זה ושינה את עצמו. ואני חושב שכל מיני סיפורים כאלה אתם מכירים מפה ומשם, גם סיפורים אמיתיים וגם סיפורי אגדות, לא משנה כרגע, הסיפור הזה יש לו יסודות נכונים, לא יודע עד כמה, בדיוק על... אבל יש כאלה אנשים שהגיעו ברגע אחד. הוא מדבר פה שזה איזושהי סגולה פנימית. מסביר אולי את הביטוי סגולה פנימית. המושג סגולה, אנחנו מרחיב עליו מאוד בעיקר באגרות שלו. איגרת דוגמה תחקוף מיני. שם אני חושב ההסבר הטוב ביותר שהוא נותן למושג הסגולה. שוב, הנשמה שלנו, נשמה של יהודים מתחלקת לשני חלקים. מה שנקרא בזוהר הקדוש, סתים וגליה, כן, החלק הסתום והחלק הגלוי. והחלק הגלוי הוא החלק הבחירי. כלומר, יש לנו בחירה חופשית, כל רגע מאבק וכל רגע יכול להיות ניצחון ויכול להיות הפסד, ואדם מצליח פשל, וככה אדם מנהל את חייו. יש חלק הסתום. חלק הסתום אין בו בחירה, יש בו סגולה. כלומר, מה שנקרא שורש נשמות כנסת ישראל, יש בכל אדם המטען הזה, וזה איזשהו מנוע רזרבי שקיים בתוכו, שיום אחד כשהמנוע הראשי לא פועל, אז אוטומטית ההילוך נכנס להפעלת המנוע הרזרבי ויוצא מתוכו. אנחנו מכירים כאלה, אדם צונח, יש מצליח ויש מצליח רזרבי. כלומר, המצנח הרזרבי בדרך כלל לא פועל, לא צריכים אותו כמעט שהמצנח הראשי פועל, אבל אם נפתח, כן, ואותו דבר אני יכול להביא בהרבה מאוד דברים אצלנו, יודעים לעשות את המנוע הרזרבי שלפעמים נכנס לפעולה, זה במחשבים קיים וכל מיני כאלה. אז זה קיים גם בנשמה. כלומר, צריך לדעת שחלק מנשמתנו זה נשמת כנסת ישראל, נשמה עליונה שממש חצובה מכיסא הכבוד ונמצאת שם למעלה למעלה. את הנשמה הזאת לא ניתן להוריד, אי אפשר להוריד, היא חלק קבוע באדם, חלק שכולו קדוש. השאלה עד כמה החלק הזה רדום ועד כמה לעתים הוא מתעורר ומתחיל להשפיע ולהכתיב גם דברים שקשורים לכללי ההתנהגות. החידה הגדולה ביותר מתי החלק הזה מתעורר. זאת השאלה. אני אומר, אתה שומע לפעמים הרבה מאוד סיפורים על אדם שהגיע והגיע 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 לשאול תחתייה ופתאום בום, לא יודע, כן? ואריה לייב סארס, יהודי ידוע, אולי שמעתם את השם שלו, שהיה עסוק בפדיון שבויים כל ימיו, והגיע פעם לאיזה כפר, וזה עוד סיפור, אבל יותר קצר מהסיפור הקודם, הגיע פעם לאיזה כפר בערב יום הכיפורים, נאלץ, הגיע בכפר הזה, כן, אני יודע, המרכבה שקה בבוץ, הצליח להגיע בערב יום הכיפורים אחרי צהריים לאיזה כפר ונאלץ לעשות שם את יום הכיפורים, ודבר ראשון כמובן היה לחפש מניין, כן. התברר שהיו שם 8 אנשים ועוד שיעי. 9 אנשים, ואין מניין, לא ידע, אמר לא יכול להיות, אולי יש פה עוד יהודי, תחפשו, תחפשו, תגיד, אין, חקר, דרש, התברר שהפריץ של הכפר, הוא יהודי שהמיר את דתו כבר לפני המון שנים, ואשתו גויה, והילדים גויים, וכולי 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 וכולי, והפריץ הזה הוא רשע, מרושע, ואי אפשר בכלל להתקרב אליו, והוא ניגש, הלך אליו הביתה, ועבר את הכלבים, ועבר את השומרים, ולא משנה כרגע איך, והגיע עד הפריץ, סיום הסיפור הזה שהפריץ עמד כל היום בתפילה לפני ארון הקודש, כל היום וכל הלילה, ובצום לפני ארון הקודש והיה מניין, ונפח את נשמתו ברגע שיצא יום הכיפור. כלומר, זה עוד דוגמה. כלומר, מתי מתעורר איזשהו חלק פנימי, רזרבה פנימית כזאת, ומתחילה לפעול? לא תמיד ניתן לדעת. פה זה השפעה של צדיק. במקרה ראשון שאמרתי, זה השפעה של מעשה טוב. זה פתאום יכול לבוא, אני יודע, על ידי זה שאבא שלו בעולם הבית פלל, לא יודע. כן, זה נתתי מקודם, נתתי אחריו, שתי דוגמאות של השפעה שפתאום שמציטות ומדליקות. והמנוע הרזרבי הזה, כאמור, הוא יסודתו בהררי קודש נמצא, ואצל כל אחד מאיתנו נמצא. הוא כותב באותה איגרת, הזכרתי מקודם, איגרת תף קוף נון ה', שאומר שכל יהודי יש בו סגולת ישראל, ולכן כל עם ישראל קדושים. זה בוויכוח הגדול שלו הידוע עם הרדב"ז, בשאלה אם לקרב את היהודים הרשעים או להתרחק מהם. הפולמוס הגדול שהיה בדורו של הרב קוק, אני חושב ששמעתם את זה בזה. הוא אומר שכל יהודי יש בו נשמה הקדושה ויש בו מהחלק הסגולה, אלא שברית קרותה לסגולה שהיא מתגלה רק ככל שמתגלה חלק הבחירה. אבל מתי זה מתגלה ואיך זה משפיע? אנחנו לא יכולים לדעת, זה מה שהוא אומר, לחפש נתיבותיה בעמקי תעלומה, אבל קורה לעתים לאדם. לפעמים אדם צריך לדעת. כן, וזה דבר שכותב הרב קוק באורות הקודש. הוא כותב עם קטע נפלא ביותר, הייתי צריך להביא, אבל לא ידעתי בדיוק איך אני אתגלגל, ולא חשבתי שאני אתגלגל זה, עכשיו אני נשגר בזה, יש לו קטע נפלא באורות הקודש. שבו הוא מתאר מציאות שבה אדם פתאום בא לו לעשות איזושהי מצווה. הרב קוק מתאר את זה כמלאך שמתדפק על דלת. אם הוא פותח את הדלת, המלאך נכנס. אם הוא קצת מתעצל, אז איזה פסוק אני אצטט עכשיו? מה?
כל דודי דופק.
ואיך, כן, נכון, הפסוק הבא, פתחתי, אני בדודי, חמק עבר, אבל כן, המשך הפסוק שאתה אמרת, מאוד מאוד בולט, כן, הסיפור שם בשיר השירים, הרי אתה מתפוצץ בזה. פתחתי, אני בדודי, בדודי חמק עבר, ושם הרב קוק מדבר קצת על מידת הזריזות ועל הצורך. איזשהו מלאך דפק, דבר ראשון, פתח את זה. אחר כך תשאל שקל. ויש איזשהו רגע כזה לכל אדם. אם אדם רק מוצא, השאלה מי פותח את הדלת? הזדמנויות נותנים משם. השאלה רק מי פותח את הדלת. זה מין אריאלה כזאת ממפעל הפיס שמתקשרת, השאלה אם אתה מרים את הדלת. זאת השאלה, אם אתה מרים את הטלפון. ואז פתאום אדם מגיע להשתנות גמורה, שוב אצלנו המשמעות היא להפוך מחילוני לדתי. אני לא אוהב את שתי המילים האלה, וזה גם לא שייך שם. באמת, גם כל אחד מאיתנו יכול פתאום להתרומם איזושהי דרגה. וואלה. אז יכול. פתאום קורה, נמצא באיזשהו מקום, מתחיל להמרים. נער כאלה יסיים כל אנשי החינוך, אם נסו להוריד אותו, לא שיתר אליי בקרקע, ובסדר. אבל לא לפחד, אם בן אדם יש לו תקופה של המראה, ויגידו לו בסוף טיפול, בסוף טיפול, טיפול, יאללה. אבל החוויה של המראה, אל תפסיק. אני תמיד אומר את זה לאנשים, תפסיקו לקרקע כל הזמן, כל הזמן את האנשים. מישהו פתאום עולה למעלה, ואתם רואים אחד ש... עד תמול שלשום התפלל רגיל ופתאום התפלל ובצעי הקוד ועולה למעלה וכל תפילה שעה וחצי נתקלים בזה, כן? כל שנה יש מישהו כזה. בן אדם אמרי, תן לו למה מפריע לך קצת שהוא שואג בתפילה, תעבור מקום, תשים את המאוש. תן, בן אדם מתלהב וממרי, מי יודע איזה קניין יצא מזה, יום אחד בטוח שהוא ייפול, אז ייפול, אבל היה שווה להמרי. גם אם נפל אחר כך, היה שווה לעמוד. אף אחד לא נוסק את הרגליים שלו. יפול, יכאב קצת, ימשיך. ותמיד יהיו לו הזיכרונות הטובים. כך שזה לא רק עניין של חילוי נשני הדתי, או של דתי שני אחרי, בעל תשובה. כן, זה אנשים רבים, וזה יכול להיות באותה חברה. ופתאום בן אדם מרגיש איזושהי דבקות גדולה מאוד, ומתחיל לטפס. תן לו לטפס. עכשיו, כשהוא מטפס, יום אחד אולי יקרה לנו, פתאום איזה התחלה של טיפוס. היום אפילו איזה ניגון טוב, יכול להביא אותנו בדרך כלל, טיפוסי בחמד הניגון זה לשלוש ברכות, זה לא לשבועיים ולא לחודשיים. אבל מי? התחלת להמריא לשלוש דקות, אולי תצליח להמריא. מי יודע? יום כיפור זה, יהיו פה אנשים שיצליחו להמריא. תחזיק, שבועיים, שלושה, למעלה. תדעו. כמו זה נשר, שווה את השם. אתה יודעים עליך שבסופו של דבר אתה תגיע. תגיע, חבר, בסדר. בינתיים עברת, רכשת קניין, שווה. גם אם היית צריך בסופו של דבר לרדת מזה, רגעי יפים. נמצאים שם למעלה, דועים באוויר, רגעי יפים. באמת רגעי יפים, נותנים חוויה אחר כך לכל החיים, גם אם נופלים בסופו של דבר שווה. אז זה באמת התשובה הראשונה, מדבר על סגולה פנימית, השפעה נשמתית גדולה, דיברנו, זה יכול להיות איזה צדיק שפתאום השפיע עליו, כן, יכול להיות, כל מיני כאלה דברים, כמו שאמרנו שם רב לייב, אנחנו לא יודעים, ויש תשובה הדרגית. שוב, אני אומר, החסידות החשיבה מאוד את התשובה. התשובה הדרגית, כמו של חתול, נשארה במדרגה שנייה. הדרך שהרב קוק מציג את הדברים היא הפוכה. ומשמע מדבריו באמירה, תודה רבה, ממש תודה, משמע מדבריו באמירה, כל שנה מתחיל ספטמבר, אבל זה אלרגיה תופסת אותי. אבל הרב קוק כאמור הופך את זה למשהו מדבריו שהוא שם בדרגה גבוהה יותר, דווקא את החתול. ישנה תשובה הדרגית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומיטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, מלך מחשבותיו. מלכו זה הולך וחובש לאט לאט את דרכי היושב, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, מלמד עצמו איך להתקשר יותר ויותר לתשובה למעלה רמה של זיכוך ותיקון. מה אני אגיד לך? אנשים מבוגרים, אנשים בגילכם אין להם כאלה בדרך הבעיות, חושבים מקרים חריגים. אנשים מבוגרים, חלק מה שסובלים, אחת הבעיות שסובלים זה השמנה. מה עושה, או מה עושה מישהו שישמין, זה המראה שלו, או בדרך כלל המראה שלה, לא מצליח להתמודד. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כל מיני פטנטים, אל תפתחו את האינטרנט ואת העיתונות. אני חושב שחצי עולם מתפרנס מכל מיני פטנטים לאנשים שישמינו ושרוצים לנזוף. כן. ותמיד יש לי הכדור המתאים והמקום הכי מתאים שבו, ותמיד יהיה לי איזשהו צילום של מישהי שתראה את התמונה של הכל ואת התמונה שלה אחר כך, ואיך הורידה בשלושה ימים 25 קילו. אתם מכירים בטח על הפרסומות האלה קצת, סך הכל שיפור מוכר. המלצה אישית, אל תקשו אף פעם לכל המקומות האלה, חבל על הכסף. חבל על הכסף. זה הרבה יותר. אולי יש דברים אמיתיים, אבל 99% זה שיפורי משהו. סיפורים מעשיות ולא יותר. אבל יש דרכים, דרך שמשיעה דיאטנית מושמכת ועם, ועם עוד גם עשיית קצת כושר, הרבה עבודה, הרבה עמל, כל יום להשתלט כל יום מחדש על רצון האכילה ולהיאבק בו כל יום וליפול פעמיים בשבוע ואז להתחזק ולעבור, הרבה עבודה. אבל זה עובד, זה משלים. לא מורידים 25 קילו בשלושה ימים. אבל מורידים 3 קילו, לא ב-25 ימים, ב-75. מורידים, מורידים קצת, מורידים, אבל זה דרך בטוחה שהולכת. היא דורשת הרבה עבודה. דורשת להתמקד בזה, והיא דורשת הרבה עבודה. ובעמים הראשונים קשה מאוד, מישהו שיתרגל לאכול מתוק. עד שהוא נגמל מהצורך לאכול מתוק, הוא כן זמן, אחרי שהוא נגמל, הוא כבר לא צריך את זה. יכולתי להביא דוגמאות, אבל זה כבר לא רלוונטי, מגמילה מאישון. גם כן כל מיני פטנטים שתוך יום אתה נגמל מכל האישון. אבל רק קשה. ויש עם הדרכה, עבודה קשה, כל יום, חדש, לעשות עם זה. אנשים נגמלים. אנשים מורידים משקל. ואנשים קוראים עוד כל מיני דברים. כל מיני אנשים שיהיו להם בעיות עם הלב. עובדים, עושים כושר, מזים, ובהתחלה זה לא הולך, ועייפים, ולא רוצים ללכת, והיום אין לי זמן, והיום אין לי חש, והיום פה. ולאט לאט נכנסים. עובדים, חושים, ומזיעים, וזה קשה, אבל נכנסים לזה, ומתקנים את הלב שלה. מעשים שקורים. ואותו דבר עם אלף תופעות אחרות בעולם שאנחנו מכירים שאנשים עושים את זה, זאת הדרך שמוצעת כאן לתשובה. עבודה קשה. אבל אדם לפעמים מוכן להתגייס לעבודה קשה. אנשים מוכנים להתגייס לעבודה קשה כדי להיגמל מנשון, או כדי להבריא את הלב, או כדי לרזות, או בשביל כל מיני דברים כאלה, אנשים יכולים להיכנס לעבודה קשה גם בשביל להתקדם מבחינה רוחנית אל כיוון שאותו מגדיר תשובה. שאלת היסוד, אם אתה מוכן עכשיו להיכנס לעבודה קשה ולשים אותה בסדר עדיפות ראשון. לשים אותה בסדר עדיפות ראשון. כולם מכירים את המשל על המרצה הזה שהביא קד גדול ושאל אם אפשר למלא אותו, והביא אבנים גדולות ומילא את הקד עד למעלה, ושאל את התלמידים אם אפשר למלא עוד, אמרו לו לא, אבל הביא חצץ והתחיל לשפוך בפנים, התברר שאפשר עד שהתמלא חצץ, זהו אפשר למלא, נגמר. ואז הוא הביא חול והתברר שאפשר עוד למעלה, ואחר כך הביא מים והתברר שאפשר מוכר. אחר כך, מה השאלה של מילוי בסדרי עדיפויות? קודם האבנים הגדולות, אחר כך האבנים הקטנות, אחר כך החול, אחר כך המלא, ואז הכל נקודה. ולדעת בסדרי עדיפויות לשים קודם את האבנים הגדולות. זה שאלה, אז דורש סדרי עדיפויות אחרי. מה אתה מעדיף? ברגע שאתה מחליט שהמשימה הזאת עומדת לך מול העיניים, אתה תעמוד. השאלה אם אתה מחליט כזאת החלטה או לא. זה דורש כוח רצון, זה דורש הרבה עבודה, אבל אנשים עושים עבודה. אנשים עובדים על עצמם בכל מיני תחומי חולים. למה שאנשים לא יעבדו על עצמם בתחומי כל משהו? זה דורש החלטה, החלטה אמיצה, ואחר כך ללכת יום יום, שעה שעה, לדעת שטיפול פעם, טיפול פעמיים, טיפול שלוש, אבל בשך הכל תצליח ותתקדם. זה דורש החלטה, ואדם שעושה את זה מגיע לדרגות, שאלה אם זה חשוב לך. וכאן הוא מגיע לתשובה העליונה. הוא לא מפרט בדיוק איך הקטע הזה מתקשר איך הפסקה הזאת מתקשרת לכותרת של הפרק? ואיך היא מתקשרת לשתי התשובות הקודמות שדיברנו? אני חושב שנבין, אני לא בטוח שאני מבין, נכון. אבל אני רוצה קודם כל לעבוד. התשובה העליונה כשלעצמה, אחר כך נקשור את זה לפרק שלנו, פה אני אהיה קצת פחות בטוח, אבל החלק הראשון הוא החשוב יותר. וזה להסביר בכלל מה זה, במה הוא עושה כאן, מהי התשובה העליונה. שוב נקרא, התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי, שורה בעולמות כולם, אורחי העולמים. נשמעת כל האצילית מצטרת לפנינו בעודה ובקדושתה, כמה שהלב יכול לספוק. אבל באמת הכל טוב וישר כל כך, והיושך והטוב שבנו, ורבה מהחמתנו על הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור, משונה, מפרד, כאבק תח שלא אפשר, ואת החוקרה הזו שיקרה אלית באמת, באה התשובה בחיי הפרט ובחיי הכל. הוא נבא פה על איזושהי הברקה, מה שמקביל פחות או יותר למה שדיבר קודם, פתאום בא מתוך איזשהו ברק רוחני. רק ששם הוא דיבר על ברק רוחני שמגיע משום מקום כזה. אבל זה סיפור אקראי על מישהו שעבר ליד איזה מרתף של שבויים. או מסיפור אקראי על מישהו שפתאום בא איזה רב עקשן שרצה שיהיה לו מניין וניגש אליו הבית. כאן הוא מדבר על דבר שגם כן בא מאיזשהו ברק. אבל ברק שמצוי לכל אחד ושדורש התבוננות ושיכול להביא את האדם ולרומם אותו לרמות הבינית למדרגה גבוהה, שוב, לא על ידי פעם אחת, אלא לא מכוח סיפור אחד, אלא מכוח סיפור מתמיד. כך שהעלייה למעלה תהיה עלייה מתמדת. כאן שוב אנחנו חוזרים לתשובה השכלית שדיברנו עליה בשבוע שעבר. מכיוון אחר. ואת הכיוון הזה אני רוצה שננסה כאן להסביר, להתמודד איתו. נתחיל מהתחלה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם איזושהי מטרה. יש להניח שהוא צייד את העולם בכלים להגיע למטרה הזו. והמטרה היא מטרה נחשפת מעין כמותה. זה הדבקות שלנו, כל הנבראים, בריבונו של עולם. אלוהינו, אבינו, מלכנו. מושיעים. וההבנה הזאת, איך העולם אמור באמת להיות טוב, איך העולם אמור להיות דבק בקדוש ברוך הוא מתחילתו ועד סופו. יש לנו זה התיאור שבתורה, התיאור הזה קצרנו. זאת פרשת גן העדן, עד החטא ולא עד בכלל. מקום שכל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, מקום שאדם נמצא שם לעובדה ולשומרה, לא רק במובן החקלאי, אני אומר עוד פעם, המובנים האמיתיים של דביקותו של העולם בקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם הם איזשהו רצוי שלא תמיד אנחנו יכולים להתבונן ולראות איך העולם מתקדם? נראה שהעולם עוד עורך במקום, או נסוג, או מתקדם כאן ונסוג כאן, או כל מיני דברים. משהו כאן לא שביר. העולם אמור להיות איזשהו כיוון. ויש שיהיה לך. שיש בה משהו אופטימי, העולם הרי צריך להגיע אל המקום האופטימי הזה. אנחנו בטוחים שיום אחד העולם יגיע לשם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם איזושהי מגמה. נכון, לנחש הייתה מגמה אחת. אבל מהנחש הקדוש ברוך הוא חזק יותר מהנחש. אז המטרה שלו היא זאת שצריכה להתגשם. אז למה זה לא קורה? אז למה הדבר הזה לא קורה? זאת השאלה שלך להטריד אותה. אנחנו עודים בתחנת הרכבת, ועל פי כל לוחות הזמנים הרכבת כבר הייתה צריכה להגיע. והיא לא מגיעה. והיא הייתה צריכה להגיע. אומרים ליד פסי רכבת, אנשים שאין מהם אופטימיות מינימלית, לא יחכו אף פעם לרכבת. מי שמחכה לרכבת, אדם שאומר, הנה, עכשיו אין רכבת, אבל עוד רגע תהיה. תגיע ותיקח אותי למקום שאני צריך להגיע. ולמה זה לא מגיע? תורת הנסתר, שהוא כאן מדבר במידה רבה בשמה. שוב, נסתר זה קיים. נסתר, לא מסתכלים. אבל תורת הנסתר אומרת, מנסה להתבונן. בדרך ובמקום שבו הקדוש ברוך הוא תובע את שמו. תובע, כלומר, משום כמו תובע מטבע. תובע את שמו בתוך הבריאה. הדבר הזה קיים. הוא קיים לצידו של תהליך אחר, שהוא תהליך פחות חיובי. אבל יש כל הזמן תהליך, ואם אנחנו נתבונן, נכון, אנחנו נראה. הוא בזמנו יצא מכליו. היה כמובן יחיד שביחידים שעשה את זה. כשהתפרשמה תורת דרווין, זה היה פחות יותר שערפו, כבר היה גדול, הוא גר כבר, כשהתחיל את תפקידו, כשהתפרשמה תורת דרווין. ויהודים בדרך הטבע ראו בטירה ואסון וגוואלד, ומה עם חידוש העולם ובריאת העולם וכל השאלות האלה. הרב קוק ראה בתורת דרווין מנוף אדיר לגלות את העולם הרוחני שהוא מדבר עליו. מה, תעזור את כל הפרטים. פעם ראשונה, אני אומר, תורת דרווין יש איתה נזקים שחבל על מה, היא תורה אנטי מוסרית, צורה שקשה לתעתי. משהו קטסטרופלי, הקשר בין תורת, לא כתבתי על זה, אבל הקשר בין תורת דרווין לתורת הגזע הגרמנית, הוא היה קשר מתבקש. יש תועבות שם בתורה הזאת שזה חבל על מה. הוא הצליח למצוא שם איזושהי נקודה וללכת איתה. זאת האמירה שפעם ראשונה יש תורה מובנית, מסודרת, שלמה, שאומרת שהעולם שואף לקראתו. תורת דרווין מדברת על התפתחות, נכון? בעצם תורה יש התפתחות, שכבר דרכה שהאדם הולך, משתחלל, אז מתפתח. אדם התחיל מאיזה קוף, והקוף התחיל מאיזה דג, והדג התחיל מאיזה עמבה, היום כבר הגענו לאדם, וזה עוד הולך, הוא מתפתח ומשתכלל. אף הוא קרם איזו תרופה גדולה מאוד לבעיות של העולם, שיש תורה אופטימית. העולם הולך לקראת משהו טוב. קוראים את הפילוסופיה של שופנהאואר. הרם שהרב קוק ראה בו רשע שברשעים, הוא לא היה אדם רשע שופנהאואר. אבל הוא נחשב, מישהו שמע על הפילוסופיה שלו. לא שמעת את השם. הוא מוגדר כאבי תורת הפסימיזם. כך הוא מוגדר, תורה שלו. דנים עליה הרבה, מדברים עליה הרבה. הרב קוק ראה בדרווין את אבי תורת האופטימיזם. הוא אמר, כאן הקדוש ברוך הוא מהלך, באמירה הזאת יש תיקון, והתיקון קרוב. אם הרב קוק היה היום, היה מוצא לנו בכל התהליכים ובכל הזרמים שקורים את נקודת אותו. עטופה ומעולפת באלף קליפות. אבל בסופו של דבר, נקודת הטוב שקיימת שם, היא הדבר האמיתי, כל השאר זה קליפות שכמו כל קליפה, בסופו של דבר תנישורנה ומאפרי ואנחנו נשאר רק עם הפרי הטוב. ניתן להראות את זה בהרבה במודרניזם ובפוסט מודרניזם, ובכל דבר ניתן להראות איפשהו את הנקודה היפה, הטובה שממשיכה. שזה להזמתו של הרב קוק, אותו עולם מסתר שהולך ליד העולם שלנו ושכל הזמן שואף. העולם יש בו איזשהו כיוון שמדבר על דבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא הולך לשם, שרוצה את זה גם אם הוא עטוף בכל מיני קליפות אחרות. את הנקודה, וזה אנחנו לא מספיק, אני צריך כבר ללמוד, בסדר, את הקטע הזה אנחנו נצטרך עוד ללמוד אותו יותר טוב, נגיד עליו כמה מילים, בפעם הבאה, בגלל שם עושה תמיד שבוע, אנחנו נמד גם את זה. Thank you.